שלום וברכה. התכנסנו לרגל ההילולה קדישה של הסבא הגדול, הצדיק רבי עמרם בלוי, זיכרונו לברכה. אנחנו רוצים קצת להתחזק ביום גדול כזה, בדרכיו, בהליכותיו של האדם הגדול בענקים, שנשמתו הגדולה ירדה לעולם ב-17 בתמוז תרי"ש סמך, 1900 למניינם. זאת השנה, היא בדיוק השנה בו עלו החלוצים, אנשי העלייה השנייה, כפי שהם נקראים, שליחי התנועה הציונית שהגיעו לארץ ישראל כדי לעקור את עם ישראל מהמסורת המקורית ולהמיר את התורה ואת היהדות בלאומיות ובחילוניות. בדיוק באותה שנה ירדה לעולם הנשמה הגדולה הזאת של הצדיק רבי עמרם בלוי. רבי עמרם בלוי נולד למשפחה של אנשי היישוב הישן, מייסדי היישוב האשכנזי בירושלים, משפחה מאוד שורשית, שכבר שנים רבות לפני שנולד, היו הם אלו שהניחו את היסודות ליישוב בארץ הקודש, ליישוב היהודי בירושלים, והם הנקראים עד היום אנשי היישוב הישן. האבא של רבי עמרם, קראו לו רבי יצחק שלמה בלוי, ורבי עמרם היה חותם תמיד את השם שלו, רבי עמרם ברשי, ברבי שלמה יצחק, כדי להבדיל מעוד אנשים שהיה להם את אותו שם עמרם בלוי, אז קראו לו עמרם ברשי, על שם אביו הגדול רבי יצחק שלמה. האבא רבי יצחק שלמה היה מתלמידיו המקורבים של השרף הנורא, רבי יהושע ליב דיסקין, פסותו יגן עלינו, שהיה מגדולי העולם שהגיעו לירושלים והשאירו את חותמם ואת ההשפעתם עד לימינו אנו. והוא היה אף מכותבי התורות שלו. התורה שנשארם מרבי יהושע ליב דיסקין על התורה, זה היה השיעורים שכתב אותם האבא של רבי עמרם, רבי יצחק שלמה. והוא אף היה מהשליחים והמקורבים שלו, עליהם הוא שמח כדי ללחום את מלחמתה של תורה עם המשכילים שהקימו את הבתי הספר של האליאנס, של קיח באותה תקופה בירושלים, והם ניסו להחדיר את ההשכלה ואת המודרניזציה לילדי ירושלים. ואז רבי יהושע ליב דיסקין, זיכרונו לברכה, שלח שלוש מהתלמידים שלו, התלמידים הבכירים, כשהבכיר מביניהם היה רבי יצחק שלמה, לפרסם חרם חמור נגד אלה שישלחו את הילדים שלהם לבתי ספר של האליאנס. ורבי יצחק שלמה הלך לפרסם את זה בבית כנסת המרכזי של ירושלים דאז, כנסת החורבה, ואף קיבל מכות נמרצות מבריוני המשכילים שנלחמו בהם, וזכה לברכות לרבו הגדול, שבעזרת השם הוא יזכה להקים דור ישרים שיעירו את עיניהם של ישראל. האבא של רבי יצחק שלמה, שהיה קרוי רבי עמרם בלוי, על שמו נקרא הסבא של רב עמרם, רב עמרם הראשון היה תלמידו של הכתב סופר בפרשבורג, ואף הוסמך על ידיו לרב, שעלה אחר כך לארץ ישראל בשנת תף רש חף חת, והיה מגדולי ירושלים, ואף היה מהגבאים המרכזיים של בית כנסת החור. אמו של רבי עמרם הייתה הסבתא הצדקת הרבנית שינדל למשפחת אורנשטיין. משפחת אורנשטיין הייתה משפחת המייסדים של היישוב. הסבא הראשון למשפחת אורנשטיין, רב מוישה מגיד, הוא היה ראש היישוב הראשון בשנת תו ריש, שהוא הגיע והוא שם את התשתיות ליישוב היהודי בירושלים. ומאז והלאה, בבית גדול זה, ששם הונחו היסודות והמורשת של גדולי וצדיקי ירושלים, שהיה מפורסם בכל העולם, בבית גדול זה נולד הצדיק רבי עמרם. בצעירותו הוא למד בישיבות ובתלמודי התורה של ירושלים דאז, ירושלים של מעלה, ואף היה מהמצוינים שביניהם. הוא היה מהבכירים מהעילויים בישיבת המצוינים של ישיבת אוהל משה, שיסד המריר דיסקין, זכותו יגן עלינו. שם למדו המובחרים שבין האברכים בירושלים דאז, שרבי עמרם היה מהחבורה הזאת. כשפרצה מלחמת עולם הראשונה, התארס רבי עמרם עם אשתו הסבתא אינדה, איתו של הגאון הירושלמי רב לייב שוובר, שהוא היה גם כן משפחה מאוד שורשית ומיוחסת בירושלים ממייסדי היישוב הישן. אך בעקבות המלחמה, המגפות והרעב והגלויות שחיסלו יותר ממחצית מאנשי היישוב, התקיימה חתונה רק כעבור 3 שנים בגמר מלחמת העולם הראשונה. היה בשנת תרי"ח. רבי עמרם הצעיר התחתן, נכנס ללמוד בישיבת האברכים המובחרים, אבל היות והתקופה הייתה סופו של תקופת מלחמת העולם הראשונה, שהטורקים ששלטו בארץ, היה להם מפלה, הבריטים כבשו אותם, והבריטים נכנסו לארץ. הבריטים בהיכנסם לארץ הביאו אותם את המודרניזציה המערבית, ויותר מזה, הם נתנו את הגושפנקה לתנועה הציונית שהם ייצגו את היישוב היהודי בארץ ישראל, כפי שזה ידוע לכולנו, שאז הם קיבלו את הצהרת בלפור הידועה, שהעם היהודי המיוצג על ידי התנועה הציונית מקבלים שליטה על כל מה שקשור ליהודים ויהדות בארץ ישראל. ההצהרה הזאת והשלטון הציוני על הקהילה היהודית שבאה בעקבותיה היה אסון מחריד לאנשי היישוב הישן שהיו כולם שומרי תורה ומצוות, חדורים ביראת שמיים. הקהילה המובחרת בעולם שעכשיו חטפו מכה נוראה לזה שהם צריכים להיכנס תחת השלטון הציוני. אנשי הישוב הישן בראשם הרב רב חיים זוננפלד הקימו אז את העדה החרדית, נלחמו על כך במסדרונות השלטונות הבריטים כדי שיהיה להם זכות קיום לחיים יהודיים, טהורים וחרדים, ובזה הם יוכלו להילחם עם המגמות השלטון הציוני לשנות את התרבות היהודית השורשית והמקורית שהייתה עד אז. רבי עמרם הצטרף מיד לרבו רבי חיים זוננפלד למאבקים האיתנים שהיו אז איך להציל את החינוך, את הקשרויות, את כל שירותי הקהילה כדי שהם יישארו קהילתיים וחרדים. ואז הוא נכנס לעניין הזה של מאבק. רבי עמרם בטבעו היה יהודי עליז וחביב, שממש אהב כל יהודי וכל יהודי אהב אותו. מעשה החסד שהוא עשה, הוא היה ממש בלעדי בזה שהוא נלחם עבור כל יהודי. אך הבערה שלו להמשיך את מסורת האבות ולהמשיך את דרכו של העם היהודי בשעת משבר הוציאה אותו, ואז נקרא הבערה שבערה בו, והוא נלחם בחירוף נפש כדי למסד את מוסדות החינוך החרדיים, את הקהילתיות החרדית המקורית והשורשית. הוא היה צריך להילחם עם מוסד הרבנות הראשית שהקימה הקהילה הלאומית, הוועד הציוני, אז בארץ ישראל, בראשותו של הרב קוק. והוא ממש נלחם, והוא חטף על זה ביזיונות וסבל ומכות, אך ההתשות שלו ושל החרדים שלו והבערה והמרת, הם הצליחו למסד את הרבנות החרדית בראשותו של רב חיים זוננפלד, ומאז עד היום מתאפשר את הקיום של אנשי היישוב הישן להמשיך את מסורת האבות. בד בבד עם המאבקים הגדולים שניהל מול המגמות של הציונים לכבוש את הקהילה החרדית, אהבת ארץ ישראל שלו הביאה אותו להקים יישוב יהודי חרדי באדמות הכפרים של בתקזה ובית חנינה שבאזור רמות של היום ליד ירושלים. רבי עמרם הקים חברה בשם רמתיים צופים וקנה אדמות מהכפרים הכפריים הערביים כדי להקים עליהם יישוב גדול. הוא היה כל כך חביב על אנשי הכפרים עד שהם הכתירו אותו למוכתר של הכפרים. וכך הוא רצה להקים יישוב יהודי בארץ ישראל, שיוכלו לעסוק שם עבודת השם. עם הזמן פרצו הפרעות של הוועד הערבי העליון אל מול ההתגרויות של הוועד הלאומי, ושוב לא יכלו לממש את זכות היישוב בשטחים האלו. ולימים, כשנכבש כשקמה מדינת ישראל, השטחים האלו נשארו בידי ממשלת ירדן, ועד מלחמת ששת הימים, במשך 19 שנה, זה היה בירדן, וכשהציונים, מדינת ישראל, כבשה את השטחים מחדש, הם הפקיעו אותו מבעליו החוקיים, והם היו צריכים לנהל על זה משפטים ודיונים כדי להחזיר אותו לבעליו החרדים, אך רבי עמרם לויט, שלא הכיר בסמכויות המשפט של המדינה הציונית והכופרת, ולא האמין בהם ולא בחוקיהם, אז הוא לא המשיך תהליכים המשפטיים. היו חברי העמותה שהקימו איתו ביחד, שהם הלכו וניהלו משפטים, אבל הוא ויתר על כל הכסף שהשקיע שם, הכל בכדי שלא לתת הכרה במדינת ישראל, שהוא ראה בהם מדינה שרוצה לכבוש את כל העבר ואת כל המסורת היהודית ולשנות את היהודי מתורת משה לתורה לאומית חילונית חבשה, ולכן הוא לא רצה ללכת להישפט בבתי משפט שלהם. כך רבי עמרם ניהל את המאבקים הגדולים כדי להציל ולגונן על ירושלים ועל חמודותיה. במקביל למאבקים הגדולים הוא גם ייסד והקים ארגונים לילדים, לבחורים, לאברכים, למשפחות. הוא ייסד אז את הארגון מגודלים בנעוריהם, שריכז את כל ילדי ירושלים. הוא עשה להם, זה היה, הוא אז היה, הוא פרץ דרך חינוכית לרכז את ילדי ירושלים. הוא עשה להם, נתן להם מתנות מקוריות, שהוא בעצמו הלך, בנה, רכש מתנות ייחודיות ומקוריות שיתאימו לילדים, שיכניס בהם את הגאווה במצוות השם, עודד אותם ללכת עם מפאות כמו שצריך, עם הציציות בחוץ. וזה הייתה בתקופה שהארגונים הציוניים עבדו במלוא המרץ. תנועות האצ"ל, ההגנה והלח"י ושאר הארגונים עבדו במרץ כדי לחלן את ילדי היישוב הישן, את הילדים היהודים, להכניס בהם גאווה לאומית, אהבה לנשק, למלחמות. ורבי עמרם הכניס בהם גאווה יהודית של לעשות את מצוות השם בעוז ובגאון, וכך הוא הציל מאות ואלפי ילדים. הוא הקים במקביל ארגונים גם לילדים אשכנזים וגם לילדים ספרדיים, והוא התמסר לכל ילד וילד בארגונים האלה, שזה היה מגודלים בנעוריהם, שקיים בכל החגים כינוסים גדולים לילדים שבהם הם קיבלו את המתנות, ארגן טיולים בחגים בכל המאה, פסח, לראות את מקום המקדש, שכנית בהם אהבה לכל עניינים שבקדושה. הוא הקים ארגון לבחורי ישיבות, שהיה נקרא במסילה נעלה, שם הם הכניסו בהם חבורות של יראת שמיים, הכניסו בהם מבחנים ולימודים, והכל הוא עשה בתור יחיד. מה שמעניין עם הסבא רבי עמרם, הצדיק, שהוא לא שימש לא בתוריו, לא בתור ראש ישיבה, אפילו לא מנהל של מוסד. הוא היה יהודי בכל ליבו ונפשו, עובד השם ודבוק לקדוש ברוך הוא, והוא עשה את כל מה שצריך. כפי שאמרנו, למרות שטבעו היה מזג רך ונעים וחביב, למרות כך, כשהיה צריך, הוא נלחם בכל הכוח, בכל הפרצות. אם זה היה כשרצו לפרוץ כדורגל בשבת באותה תקופה, אם זה היה בחנות פוטו שרצה לפתוח לראשונה בירושלים, אז הוא הלך ונלחם בפורצי הגדר בכל הכוח, ואף הכניס אותו למצרים ולמכות, ואף פעם הוא לא נכנע לשום דבר כשזה הגיע לעשות רצון השם. כשפרץ הפורץ הראשון שהקים פה חנות של פוטו בירושלים, היה חנות של הרושקס מתל אביב שהגיע לירושלים לפתוח את החנות הראשונה, הייתה השבת הראשונה של העשור. ארגן רבי עמרם הפגנה גדולה, כל חרדי ירושלים יצאו להפגנה, עצרו כמה מהם, ואחד מהם היה רבי עמרם שעצרו אותו בכלא הבריטי. במוצאי שבת, כשהגיע, רצו לשחרר אותו בערבות, שהוא יחתום שהוא עבר עבירה על החוק, ושוב פעם לא יעשה את זה, שיכניס ערבות. אז הוא אמר, לא, זו הייתה פעם ראשונה שיהודי נעצר על עניין של חילול שבת, וכולם יצאו בערבות. הוא אמר, לא, אני עשיתי את מה שהשם ציווני, אני לא חותם לו ערבות, לא עברתי עבירה. עד כדי כך, השאירו אותו עוד יומיים בכלא, זה היה משהו מאוד נדיר אז, באותה תקופה. הביאו אותו שוב פעם למשפט, והתובע ויתר על הערבות, אבל הוא רצה חתימה שיותר הוא לא יעשה דבר כזה. רבי עמרם סירב, לא עברתי שום עבירה, ועד שהשופט הערבי, שהיה מטעם הבריטים, השתכנע בצדקת דרכו, ושחרר אותו בלי ערבות, בלי כלום, כי נכון, הוא עשה את זה מתוך כבוד לשם, ולא מתוך הפרעה לשום חוק, ושחרר אותו. אותו דבר היה עם המלחמה שלו, כשהארגונים הלאומיים, ביתר והפועל, ארגנו אז משחקי כדורגל בשבת. היהודים החרדים לא ידעו איך אוכלים את זה, איך נלחמים בזה. באו בכאב לב ויצוק שם שהם יפסיקו. רבי עמרם לא חשב פעמיים, הוא קפץ לתוך המגרש, צעק שמה ישראל, ולא פחד משום דבר, למרות מאות הצופים שהגיעו להשתתף במשחקים. הוא נכנס לתוך המגרש, הם התחילו לעשות בו שפטים. רבי עמרם לא הסתכל על שום דבר. המשטרה הבריטית הייתה צריכה לחלץ אותו מתוך המגרש כשהוא פצוע וזב דם. אבל פעם, פעמיים ושלוש, עד שהארגונים הלאומיים היו צריכים להעביר את המשחקים ליום חול. כך, כהנה וכהנה מבקים עד לקום מדינת ישראל. בשנת תף ריש, צדיקי, כשהוועד הלאומי, השלטון הציוני, רצו לכפות את מס כופר היישוב על כל התושבי היהודים של ירושלים, ראה בכך רבי עמרם וחבריו עניין מהותי שצריכים להילחם בו. אם המיסים האלו הם יסדו את כל ארגוני הכפירה והבתי ספר החילונים, ולא ייתכן שיהודים שומרי תורה יתמכו בכך, ואז נוסד, הם הקימו את הארגון הידוע בשם נטורי קרתא. נטורי קרתא זה היה צריך להיות תשובה לנוטרים והגפירים הציונים שהסתובבו ברחובות ירושלים וקפו את שלטונם על יהודי ירושלים. משום כך הקימו רב אמרום והחבורה, הקימו ארגון בשם נטורי קרתא, במקביל לנוטרים הציונים, על המבוסס על מאמר חז"ל. נטורי קרתא, הפירוש המילולי זה שומרי העיר. יש מאמר חז"ל במדרש שאומר, מן אינו נטורי קרתא? מי הם שומרי העיר? המדרש אומר, זה לא החיילים, המגינים, אלה שעומדים, השומרים הפיזיים של העיר. שומרי העיר האמיתיים, אומר המדרש, אלו התלמידי חכמים, לומדי התורה, והלוחמים למען עשיית רצון השם בשמירת המצוות. ואז הקים רבי אמרם והחבורה את הארגון נטורי קרתא, שומרי העיר, שעמד על המשמר על כל ענייני שמירת התורה והמצוות. באותה תקופה נתקל פעם רבי אמרם באחד עם נוטר ציוני שהגיע לכפות מיסים בשוק מאה שערים, וכשרבי אמרם ניסה להתעמת איתו, הוציא הוא רובה וכמעט הרג אותו. רבי אמרם הקים קול צעקה, אנשים באו עד שהצילו אותו. כך היה להם הרבה התקלויות ומסירות נפש, וכעבור מספר שנים נבחר רבי אמרם ליושב ראש הנהלת העדה החרדית, שזאת הייתה הקהילה הרשמית של אנשי היישוב הישן. זה היה בשנת תש"א, התמנה רבי אמרם ליושב ראש העדה החרדית. כעבור מספר שנים, כשפרצה הקמת המדינה הציונית בארץ ישראל, ויהודים חרדים רבים שומרי תורה התבלבלו מהגאולה הכוזבת והצטרפו לשלטון החדש שקם, למדינה היהודית, אז התגלה רבי אמרם שבמלוא כוחותיו, כשהוא היה מהמפורסמים והיחידים שיצאו במלחמת חורמה של אי הכרה בשלטון של כופרים שרוצים להפוך את התורה ללאומיות ולחסל את כל נכסי היהדות החרדית והמסורת היהודית המקורית והשורשית. רבי אמרם יצא במסירות נפש למאבקים ולמלחמות אינסופיים עם המשטר החדש, אם זה היה מלחמות השבת המפורסמות, אם זה היה מלחמות על
תואר השכונות, ששהם הקימו מועדונים בתוך מאשרים, בריכות שחייה, כל מיני דברים שהם רצו להקים בתוך השכונות החרדיות, כדי לקלקל את הנוער, אז רבי עמרם יצא במלחמות וישב בבתי כלא על כך. ומאוד מעניין, נשארו תיעודים מהשנים הראשונות כשישב בכלא, התפרסם אז יומן של אסיר שישב בבית סוהר במגרש הרוסים במשך תקופה ארוכה, ועל עניינים אחרים הוא פרסם את היומן שלו אז בידיעות אחרונות, ושם הוא כותב איך שהיה באמצע המאבק של היהדות החרדית על המועדון, מועדון שרצו להקים בסמוך לשכונת מאה שערים, מועדון לנוער, והיה אז מאבקים. האסיר ההוא כותב בכזאת עוגה, שהוא מתחיל לדבר על איך שרבי עמרם נעצר והוא נכנס לתא, איך שהוא רומם את רוח, איזה יהודי עליז הוא, ואיך שהוא הוא הכניס את הרוח של שמחה ושל עבודת השם ושירים, בתוך שהוא רומם את כל האסירים וכולם חיבבו אותו. הוא מתאר את זה בתיאורים מאוד חיוביים, איך שהשפיע עליו הרוח של רבי עמרם שנכנס אז לבת כלא. הוא אומר שהוא רק התפלל שרבי עמרם יישאר עוד ועוד בכלא. הוא מתאר איך שגם הסוהרים כולם לא היו יכולים, כשרבי עמרם התחיל להגיד את השיעורים, את דברי המוסר שלו ואת השירים שלו, איך שכל הסוהרים והסוהרים כולם עמדו במוגנטים לשמוע כל מילה, ואיך שזה שינה את כל בתי הכלא. מעניין לציין, כשראיתי דוח שהתפרסם אז, בתקופה שרבי עמרם ישב, תקופה ארוכה, בכלא מסייהו, ישב כמה חודשים, ואז היה דוח של הפסיכולוג הראשי של בתי הסוהר בארץ, דוקטור צלמון, אז הוא אמר שאנחנו צריכים לקחת את מרבי עמרם בלוי, בתקופה שהוא שוהה בבתי הסוהר, אז יורדת נרגעים כל האסירים בבתי הסוהר, הפשיעה יורדת, הכל יורד, והוא אומר שאנחנו צריכים לבנות את המודל הזה בטיפול בפשיעה בבתי הסוהר, ומאז הם הקימו אגפים דתיים, הכל לפי ההתנהלות שהיה כשרבי עמרם היה נמצא בבתי כלא. נשאר לנו תמונה מעיתון קיר בכלא מסייהו, עיתון קיר בשם סבלנות, ששם היו כותבים כל האסירים מאמרים והגיגים. היה שם מאמרים של כל מיני פושעים יושבי הכלא. את המאמר המערכת כתב בכתב ידו על עיתון הקיר הזה רבי עמרם, זה היה בחודש אלול, לפני ראש השנה, והוא פותח את המאמר אל החי בבית האסורים. הוא כותב להם שם איך שהגיע, מגיע יום הדין, יום ראש השנה, דברי מוסר חביבים ליושבי הכלא. כך השפיע רבי עמרם הגדול, שכבר היה אז גדול במסירות נפש, בצדיקות ובפרישות, אבל כשהוא הגיע לתוך, כל האסירים נהיו מושפעים ממנו, והוא באמת הצליח לקרב הרבה מהם, שיתנסו, שיהיו אנשים מן המניין, באותה תקופה התפרסם על פורץ אחד, אסיר, פרסם באחד העיתונים המרכזיים בארץ, שהוא נעצר להרבה שנים בכלא על 13 פריצות שהוא עשה שודד. עצרו אותו למשך שנים רבות. ובשנים שהוא היה בכלא, נכנס לכמה חודשים רבי עמרם לכלא. הוא מאוד הושפע ממנו. כך הוא כותב בכתבה שהוא פרסם בזמנו. הוא כותב שהוא כל כך הושפע מרבי עמרם, שמה שלא עשה לו כלא, וכל שנים שהוא היה בפשיעה, הוא נהפך לאיש אחר, נהיה יהודי שהתחיל להתקרב ליהדות ולאנושיות, והתחיל ללמוד עד ששחררו אותו כמה שנים לפני הזמן, על פי המלצת מנהל הכלא, ועל פי המלצת רבי עמרם, ומאז הוא היה מגיע, אחרי שחרורו, הוא היה מגיע לביתו של רבי עמרם במאה שערים, כדי להמשיך לקבל ממנו אורחות חיים. כך הוא פרסם אז בזמנו באחד העיתונים המרכזיים בארץ. תוך כדי המאבקים, רבי עמרם נהיה אוזן קשבת לכל השבורים והנתקעים. יש בידינו מכתב, היה אחד מפורסם, דביק, שעשה פצצה בכנסת ופצע אז את כמה שרים וראש ממשלה ועצרו אותו להרבה זמן, והוא גם כן בכלא נפגש עם רבי עמרם, שהכניס אותו, הוא חיזק אותו, והיה לו התכתבויות רבות איתו, איכשהו שהעמיד אותו על דרך המלך וקידם אותו בעבודת השם. וכך הרבה הרבה סיפורים. התפרסם אז יהודי ציוני מפרסם שהוא ראה מחזה, הוא נכנס לאחד הספרים בגאולה, והוא פוגש את רבי עמרם לוי. הוא אומר, מה לרבי עמרם הגדול? מה לך בא לשלם פה לספר? עמרם אמר לו, שייך אליו, אז הוא שאל לספר, מה עושה פה הצדיק רבי עמרם? אז הוא ענה לו שהיה פה בחור, שהיה מתגלח בתר, בתר עלה כמה שקלים יותר בזול מאשר במכונת תספורת רגילה. אז רבי עמרם פגש את הבחור הזה, אמר לו, הוא הוכיח אותו, למה הוא מתגלח בתר? אז הוא אמר לו שהוא, אני, אין לו כסף. אז רבי עמרם, מהיום אתה מפסיק להתגלח בתר, שזה עוברים על זה חמש שלבים, כשהם מתגלחים את הזקן והפאות בתר. ומאז היה רבי עמרם בא מדי כמה זמן לשלם לספר על התספורות של הבחור, כדי להציל אותו שלא יתגלח בתר. וזה מפרסם יהודי ציוני שממש יצא, רבי עמרם, ש... כולם הכירו אותו על מלחמותיו, והרי כל השלטון והממסד הרי עסקו כל הזמן בהשחרת פניו, כאילו הוא אחד שמופרע, ופתאום הוא רואה שזה לא כך. כי זה היה המהות של רבי עמרם. רבי עמרם היה עבד השם. כשהיה צריך להילחם, הוא נלחם, וברוך השם עשה פרי עד היום הזה, מאות יהודים, אלפי יהודים, כולם ממשיכים בדבקות בשם, בתורה, במצוות, בזכות המלחמות, המאבקים שהוא ניהל. מצד שני, החסד הגדול שלו, אהבת האדם שלו, אהבת ישראל שלו, גם היה בצורה שאין לה אח ורע. הכרתי יהודי שהיה מעורר בנפשו, והוא היה מגיע לפני הסדר של חג, לין חג הפסח, באמצע ההכנות של הסדר, הוא היה, אז היה הזמן שהוא מגיע עם שאלות לרבי אמרם, עם שאלות שלא מן העניין, ורבי אמרם, בתוך כל העבודה והפעילות הקדחתנית של הכנת החג והפסח, הקדיש לו את כל הזמן, כל בני המשפחה ממש השתוממו, עכשיו הם לא צריכים להכין, לא, הקדיש לו את כל הזמן לענות לו על כל השאלות ועל כל מה שהוא צריך. הוא אמר, עכשיו יהודי הזה, זה מה שהוא צריך, זה מה שצריך לתת לו. בהקשר הזה היה יהודי אחד, באו לספר לרבי אמרם, יש פה יהודי שאין לו איפה לחגוג את הסדר, את ליל הפסח. רבי אמרם אמר, שיבוא אליי לעשות את הסדר. לא, אמר אותו יהודי, הוא רוצה להיות בליל הסדר, אבל הוא צריך לנהל את הסדר. הוא רוצה לנהל את הסדר. את סדר ליל הפסח. אמר רבי אמרם, אין בעיה. רבי אמרם אז היה מלך בגדוד. היה לו את כל המשפחה, הבנים, הנכדים, האורחים. ליל הסדר זה הלילה הכי גדול, שאז מנהלים את את שולחן, את החג הגאולה. רבי אמרם אמר, יהודי צריך שיבוא, הוא הושיב אותו בראש השולחן, היהודי הזה ניהל את הסדר. אם יהודי צריך, אין שום דבר שיעצור בדו. הייתה אישה אחת, קשת יום, שהייתה מתארחת אצל רבי אמרם. כשנפטרה אשתו של רבי אמרם, לא ידעו מה לעשות, הם התחיל שאלות של איכות, אז עשו זמנים, כשהיא מגיעה לבית, היא מקבלת הבית, רבי אמרם יוצא לבית כנסת. עד שזה היה תקופה של לילות, היא הייתה באה בלילה, ואז רבי אמרם היה יוצא לעשות בבית כנסת, לשעות בבית כנסת, לישון שם, העיקר שהאישה הזאת רצתה דווקא בבית של רבי אמרם. רבי אמרם הלך לישון הוא רצה לזכור לדירה. הוא רצה לזכור לדירה. אבל האישה הזאת אמרה, לא, היא רוצה רק את הבית הזה. אז רבי אמרם הלך לשאול שאלת רב, אם הוא צריך, איך להסיר את הדירה, מה? הרב ההוא לא היה יכול לעצור מהתפעלות, הוא אף פעם לא קיבל שאלה כזאת, שהוא יזכור דירה בשבילו, או שיזכור דירה בשבילה. בסוף היה רק כדי לדעת עד כמה הגיע מסע החסד שלו. היה אחד שהגיע לבתי הונגרים, לבית כנסת, בחג שמחת תורה, והייתה לו מחלת הצורת. אף אחד לא רצה להיות בקרבתו, אף אחד לא רצה להכניס אותו לבית, הייתה סכנה. רבי אמרם לא יסס, הוא בא, הגיע, הכניס אותו לבית, על המיטה שלו, הוא שעה שם איזה יום יומיים, אחר כך הוא כבר היה במחלה מאוד קדמת, הוא נפטר, רבי אמרם מתעסק בכל הדברים נוראים במסע החסד, שהוא עשה, אפשר לילות שלמים לשבת ולספר על מסע החסד שהוא עשה. כמה אנשים מכל העולם שהוא קירב, והם הגיעו. הוא היה יורד לכל ילד ולכל ילדה, הוא היה כמו, הוא פעם עבר ברחוב, והוא ראה אישה שלא, הולכת שלא בצניעות, הלך עם עוד מישהו, הוא רצה לצעוק, אמר לו, רב עמרם, נכון, אבל עכשיו היא הולכת עם ילדה קטנה, עם הילדה שלה, עם הילדה הקטנה, אז אנחנו לא יכולים, כדי, כי הילדה הקטנה לא תבין מה אנחנו רוצים, אז אנחנו צריכים, אז אנחנו לא יכולים, צריכים לעשות את זה בצורות אחרות. הוא היה לו משמרת כל שבוע שהוא עבר ברחוב עם קבוצה, למרות שעל קדושת הרחוב, שאנשים הלכו בצניעות. סיפרה לי אחת הנשים שהיא עברה והיא הייתה לבושה שלא בצניעות, והיא עברה בדיוק בזמן המשמרת, ורבי עמרם צעק, איך כך לא הולכת בת ישראל, בת יהודית, והיא נקשה מיד לחפש מישהו שייתן לה כיסוי כמו שצריך. אז שאלו אותם, מה, הוא צועק עלייך, כאילו, למה את לא מפתחת רגשי נקמה בו? היא אמרה, לא, אני רואה שהוא עושה את זה מכל הלב. ומאז האישה הזאת הייתה עוברת, הולכת רק בלבוש צנוע. המבקים שלו, למרות שהם היו בצורה הכי חריפה ובוטה כשזה הגיע לכבוד שמיים, אבל ראו שזה מגיע מלב טהור, וזה היה לזה השפעה. סיפר לי שוטר בשם סברדלוב, שכשהיה המבקים על כביש שבטי ישראל שלא ייסעו בו בשבת, אז היו כל שבת הוא היה יוצא לרחוב שבטי ישראל לצעוק שבס על המכוניות שלא יעברו, והמשטרה הייתה באה ונלחמת בו. המשטרה הגיעה, היה שוטרים שהיו לוקחים אותו כל שבת כשהוא יצא להפגנה, היו לוקחים אותו למגרש הרוסים. היו שתי שוטרים שהיו מלווים אותו עד למגרש הרוסים. אחד מהשוטרים בשם סברדלוב, שדיברתי איתו, התארחתי פעם אצלו, הוא אמר לי, אשתי, בניי, כולם שומרי תורה ומצוות, בזכות זה שאני הייתי השוטר שהיה עוצר אותו במשך תקופה, ובדרך, משבטי ישראל עד למגרש הרוסים, הוא היה מדבר איתי, והדיבורים שלו שיצאו מן הלב, השפיעו עליי, עשו עליי כזה רושם, שלבסוף, ברוך השם, כל המשפחה שלי, אשתי וילדיי, התקרבו ליהדות מהדיבורים שיצאו מלב טהור ובחביבות כזאת. היה לי עוד סיפור עם אחד מהמשפחה שלי, רצה לשכור דירה, וכשיצאו מהדירה, יש עניין שלא להוציא את המזוזה שהיה המזכיר הקודם. רבי עמרם, סליחה, בן המשפחה שלי כששכר, המזכיר לקח איתו את המזוזה, אז הוא אמר לו, יש עניין להשאיר את המזוזה, לא מביאים את זה. אז הוא אמר לו, לא, המזוזה הזאת מאוד חשובה לי. הוא אמר, אני הייתי שוטר, לא הכרתי עוד יהודי דתי, אבל הכרתי את רבי עמרם מזה שהוא היה, היינו עוצרים אותו בבית סוהר. הייתי צריך מזוזה, פניתי אליו. אני נכנס לבית הזה, הוא קנה לי את המזוזה. המזוזה הזאת היא מאוד חשובה בעיניי. אני לא רוצה להשאיר את זה. וזה היה באותה תקופה שהוא ממש נלחם בשלטון, והיה במעצרים. היה בכלא מסייהו, בכלא יפו, עצרו אותה פעם לתקופה ממושכת על מאבק, על מכוניות שנוסעות בשבת. רבי עמרם יצא על הכביש לעצור את המכוניות, הגיעה מכונית, נכנסה בו, זרקה אותו 200 מטר, הוא נפל על שמשת המכונית ושבר אותו. את מי עצרו? עצרו אותו ושימו אותו בשבירת מכוני. נתנו לו 3 חודשי כלא. משפט סדום. אותו דרסו, בסוף הוא היה צריך לשלם, כן, הוא ישב בכלא, בכלא יפו. בכלא יפו היה מנהל הכלא, קראו לו דוב ספקטור. הוא היה ממשפחה חשובה, ששנה הוא פירש ונהיה ציוני, נהיה מנהל הכלא. אבל הוא גם הוקרן מהאישיות של רבי עמרם, אז הוא עשה לו כל מיני תנאים נוחים בתוך הכלא. הם שידרו כל מיני הסדרים בתוך הכלא, שיחלקו בעצומות, שיתנו את האוכל אחרי צאת העצום לכל האסירים, שיחלקו את הסיגריות במוצאי שבת, למרות שיש תקופות שהשבת נכנסת יותר בזמן שמחלקים, כל מיני דברים. ספקטור הזה, רבי אמרם סיפר פעם, שהוא ביקש ממנו שהוא רוצה לקדש את הלבנה. ספקטור אמר לו, את זה לא. אנחנו לא מרשים לך לקדש את הלבנה, בגלל שהוא זכר שיש סיפור, שפעם היה יהודי שהיה במדבר ורצה לקדש את הלבנה, ורצו להרוג אותו, אז הוא אמר, הוא הולך לקדש את הלבנה, ובקידוש לבנה הוא קפץ והוא ניצל. אז ספקטור אמר לו, לא, הוא מפחד שהוא יוציא אותו לקידוש לבנה, אז כשהוא יקפוץ והוא ייעלם לו, אז לא, אמר לו, זה אני לא משחרר אותך. באותה תקופה, כשהוא ישב באותו כלא, וזה ממש היה רעש גדול בכל הארץ, על המצר שלו, על השבת, והיה הרבה משטפים חרדים ששיתפו פעולה, שלא אהבו את, את זה שרבי עמרם עושה הפגנות ומבקים. ואז יצא מרן החזון איש, מגדולי ישראל המפורסמים, היה מנהיג היהדות החרדית אז. מרן החזון איש רצה להביע את ההזדהות עם רבי עמרם ועם המאבקים שלו, ולהשתיק את כל האנשי המפלגות, המשטפים החרדים, שבזו לדרך של רבי עמרם. אז הוא אמר לנהג שלו יום אחד, אני רוצה לבקר את רבי עמרם. והוא לא סיפר לאף אחד, הוא ירד ביחד עם הנהג שלו, נסו לכלא יפו, ניסו להיכנס, השומר של הכלא, לא ידע מי זה החזון איש, הוא לא הכניס אותו, צריך. יש נועל איך נכנס, צריך לקבל אישור, אין אישור, לא מכניסים. הוא למחרת, כל העיתונות, הכל רעש, מרן החזון איש, רצה להיכנס לכלא, לא הכניסו אותו, נהיה רעש גדול. המנהל ספקטור כותב ביומן שלו שהוא הוא קיבל אלם, הוא מגיע בבוקר, החזון איש רצה להגיע, לא הכניסו אותו, הוא ממש, הוא אומר שהוא היה עצבני לגמרי, אף אחד לא אמר לו שבאים וזה, ועושים. אז היה אחד ממשפחת אלפרים בבני ברק, שהוא היה מביא את האוכל הקשר מבני ברק, לכלא יפו, לרבי עמרם. באותו יום שישי, זה היה ביום חמישי בלילה, כשהחזון איש רצה להיכנס, לא הכניסו אותו. למחרת, ביום שישי, כשהרב אלפרין הגיע להביא את האוכל לרבי עמרם, אמר לו, ספקטור, אני לא מרשה להכניס אוכל לרבי עמרם, עד שהחזון איש מגיע פה שאני רוצה שהוא יבוא עכשיו. אמר לו, אלפרין, אני אדבר עם החזון איש. אלפרין, החזון איש אמר לו, ביום שישי זה מדי, הוא לא יגיע, בעזרת השם, ביום ראשון הוא יגיע. ספקטור מספר בהתרגשות איך שהוא היה צריך להכין את הבצוהר לבורו של החזוני, שאז כבר בפעם השנייה הוא כבר הולך להגיע עם פמליה גדולה, עם דיה עם עוד רבנים, עם עסקנים, כולם היו כבר צריכים להגיע, והתחיל לעשות רעש. ספקטור שאל דרך הרב אלפרין למרן החזוני, איפה לארח אותו בבית סוהר, בחדר האורחים, במשרדים, איפה? הגיעה תשובת החזון איש שהוא רוצה להיכנס ולהתארח בתאו ועל מיטתו של הצדיק רבי עמרם. ספקטור אומר שהוא היה ממש נכנס לאלם, הוא היה צריך לפנות את כל האגף בו ישב רבי עמרם, מכל האסירים, להעביר אותם לאגף אחר, כדי שהחזון איש והפמליה יוכלו להיכנס. הוא עשה את זה, העביר את כל האגף לאגף אחר, החזון איש הגיע, ואז החזון איש אמר לרבי עמרם, באתי לבקר את השבת בכלא. הרי רבי עמרם בתור אזרח, הוא אזרח נחמד מאוד, טוב מאוד, לא מפריע לאיש. למה הוא עצור? למה הוא נמצא מאחורי סורג ובריח? רק בגלל שהוא נלחם למען השבת. זאת אומרת שקלו פה את השבת. אני בא לבקר את השבת בכלא. רבי עמרם אמר לו שעל זכות כזאת, שמרן החזון איש יבוא לבקר אותו בתוך בית הכלא, שווה לו לשבת שנים בכלא. ואז אמר לו החזון איש, שאנחנו כולנו נמצאים בכלא אחד גדול. מי שיש לו את חירות הרוח, הוא החופשי. בגשמי, כולנו בכלא. החירות, מי שיש לו את החירות, חירות הרוח, את החופשיות, שהוא יודע לעמוד על העקרונות ולהילחם למען קודשי ישראל, הוא החופשי, הוא המשוחרר. זה עשה רעש גדול, ובאמת גם בעקבות זאת שחררו את רבי עמרם, הוא קיבל 3 חודשים כלא, הם שחררו אותו כבר בחודש הראשון, כבר שוחרר, עוד לפני ראש השנה שוחרר כבר מהכלא. הבעירה של רבי עמרם למען כבוד השם יתברך הייתה בדרגה גדולה כזו שהוא לא היה צריך איתו אפילו הרבה אנשים. הוא היה יוצא למנוע פרצות ולהפגנות אפילו ביחיד או עם מעט מהמקורבים שלו, אבל הוא היה מקפיד מאוד שיהיה הרבה ילדים. הוא ראה בזה חינוך גדול לילדים של דור העתיד, שיחונכו על מסירות נפש, על הקרבה למען קודשי ישראל ולמען השם יתברך. הוא היה אומר תמיד את מאמר חז"ל, שאיידה דבאי למפלט לא בא לי. יש צלל בחז"ל שדבר שפולט לא בולע. אז הוא היה אומר, אם אנחנו נכניס בילדים את העניין של מסירות נפש על קודשי ישראל ולהילחם במערכי הדת, אז גם אנחנו לא נתקלקל, לא נקבל תרבויות זרות, לא נקבל דברים אנטי חינוכיים, כי אם הילד כבר גדל על מאבקים למען התורה, על מלחמות למען קדושת השם, אז הם כבר יגדלו באהבה לשם יתברך. וככה היו הולכים איתו להפגנות המון המון ילדים, ועד היום עוד יש ילדים שזוכרים את המאבקים והמלחמות הגדולים. אחד המאבקים הגדולים היה קולנוע אדיסון, הסמוך לשכונות החרדיות בירושלים, שהיה פותח את הקופות כבר בשבת אחרי הצהריים עם מכירת כרטיסים. רבי עמרם, שלא היה יכול לראות כבעלה את הקודש, היה יוצא עם כל החבורה, והיה יכולים למנוע את מכירת הכרטיסים. הוא לא הסתפק רק בשכנוע, הוא היה מכניס את הראש שלו לתוך אשנב הקופה, כדי שלא יוכלו למכור את הכרטיסים. היה שם בריונים שיקו ושוטרים שיקו לו על הגב, ונתנו לו מכות אכזריות, הוא לא היה מוציא את הראש. המסירות נפש הזאת, המכות האלה, הם שעם הזמן באמת עקרו את הנושא הזה של פתיחת הקולנוע לפני יציאת השבת, עד כדי כך שעד לתקופה האחרונה שלפני איזה 20 שנה, לא היה אף קולנוע שפתח את הקופות שלו בשבת, אך ורק במסירות נפש הזאת, כשהוא נלחם אז גם על בקולנוע אדיסון וגם בקולנוע עדן. סיפר לי אחד מהמקורבים שלו, הרב אייזן, שהיה הולך איתו, הוא היה בחור, הוא היה הולך איתו למאבקים האלו, שהיה איתו פעם אחד בקולנוע עדן, שרצו, פתחו את הקולנוע בשבת אחרי הצהריים, שם היה דלת הזזה, ממוסגרת כזאת, ורבי עמרם הכניס את האצבעות שלו לתוך המסגרת הזאת של דלת ההזזה, שלא יוכלו לפתוח את הדלת. ואז הגיעה חבורת פרחחים שרצה לטרוק את חצי הדלת ההזזה על האצבע שלהם, היו יכולים חד ושלום לקטוע לו את האצבעות. רבי עמרם לא הוציא את האצבעות, הוא הלך עד הסוף, כדי, הוא ראה בזה סמל של דריסת השבת, של חילול השבת, שריפת השבת. הוא אמר, בזה אין פשרות. הוא לא רצה. הבחור הזה, הרב אייזן, הוציא לו את הידיים ברגע האחרון, וכך הוא ניצל. והרבה שנים היה לו הכרת הטוב מיוחדת לרב אייזן, ששחרר לו את האצבעות ברגע האחרון. זה רק מה שאני רוצה לספר את זה, כדי להראות את גודל המסירות נפש שלו בכל נפשו, בכל מאודו, כדי להציל ולגונן על קודשי ישראל. כשהתחילו התחבורה ברחוב שבטי ישראל, נמצא בשבת, הגיע המפקד, ובמרם יצא אחרי התפילה, קהל מפגינים, הם היו, רצו לצאת להרדת אל הכביש. הגיע אליו המפקד, הוא אמר לה, הכביש הזה הוא קו אדום, זה היה אז הכביש של הגבול. ונסו שם דיפלומטים, חיילים. הוא אמר, הכביש הזה הוא קו אדום, אנחנו לא ניתן לך לסגור אותו בשבת, בכל מחיר. אם אתה תצא אל הכביש, נשבור לך את הראש, יהיה פה הרוג. רבי עמרם יצא בראש הקהל, אבל היה פחד גדול. התחילו להישמת אחד אחד, שלא, לא, רבי עמרם ממשיך ללכת לכיוון הכביש. עוד אחד נשמת, עוד אחד נשמת, הוא נשאר רק עם הבן שלו, שממשיכים ללכת אל הכביש, והבן שלו מתחנן אליו, אבא, זה לא חוכמות, הם פה הולכים ללכת עד הסוף, זה סכנה. רבי עמרם אמר לו, זה לא עניין של נסיעה בשבת, זה מלחמה, זה מאבק בקדוש ברוך הוא פה, אסור לנו להיכנע. רבי עמרם המשיך והיה פחד גדול שזה סכנה מיוחדת. כל אנשים מהבתים, החלונות, צעקו לרבי עמרם, חזור בך, היה פחד גדול מה הולך לקרות. והמפקד עם השוטרים שלו היו בכוננות מלאה על הכביש, והיה מתח גדול, מה הולך לקרות? כבר היה ממש מטרים ספורים מהכביש, וכולם מתחננים מרחוק של רבי עמרם שלו, רבי עמרם ממשיך, הוא מגיע, הוא ירד אל הכביש, ואז ניגש אליו המפקד, ונותן לו את היד. הוא אומר לו, עמדת במבחן, אנחנו רצינו לראות עד כמה, ובמסירות שלך, באדם שלך, העניין הזה של הכביש, אנחנו רואים שזה באמת עניין עקרוני, שאתה תלחם בו עד הסוף, אין לנו באמת ברירות, ומאז נסגר הכביש. וכך, כהנה וכהנה, מאבקים בלי סוף, במשך כל מי אז תפשין ח' ועד יום מותו בתשין למד דלת, היה רצוף מאבקים ומסרים, וזה באמת שיסד וכונן את הדור העתיד שדבוק בהמשכיות של מייסדי וראשי היישוב הישן, והדביקות בקדוש ברוך הוא ובמסורת אבות, וזה מה שנשאר לנו לפליטה. רבי עמרם, מרוב המסירות נפש וקדושתו וחוכמתו, היה גם מתפלל עבור עם ישראל. כל ערב הוא היה מסתובב בסרפים, אחוז סרפים, במחשבות, דבק בקונו, ומתפלל עבור מי שצריך, העם ישראל וחולים וזה, ותפילותיו עשו פרי. הוא השאיר במתן שלו המון המון פתקים שאנשים מסרו לו לתפילה, וגם בתקופה שהוא היה שוהה בבתי כלא, אז הוא היה פועל גדולות ונצורות בתפילות שלו. היה פעם אחד, כשהוא ישב בכלא תקופה ארוכה, היה בתקופה של מגפת הפוליו, שהשתוללה ועשה הרבה ילדים חלו בשיתוק הפוליו. היה לו אחד מהנכדים, תינוק שנולד לבת שלו, שנתפס במגפה, ולא רצו לספר לו, הוא היה בכלא, לא רצו לספר לו, הילד נפטר. למשפחה הזאת הייתה עוד ילד שנפגע בשיתוק. כשרבי עמרם יצא מהכלא, הוא היה בבית כנסת, היה שבת בבוקר אחד, כשנודע על הילד השני שנתפס בה, חטף את הפוליו. האמא שלו, הבת של רבי עמרם, באה במהרה לבית כנסת, קרא לי, לאבא שלה, והתחננה, הילד שלה בצורה גדולה. רבי עמרם אמר לה, תקבלי על עצמך תוספת קדושה בצניעות, ובעזרת השם הילד יבריא. היא לקחה לעצמה עוד בגד, זה נקרא שאל, לחסות את עצמה יותר, ובאמת הילד ניצל. עד היום היה לו, נשאר עם איזה צליעה קלה, אבל הוא ניצל. ואז נודע לו על הילד שנפטר ב... אז הוא אמר, הוא בא בתרוניה לחתנו, למה לא סיפרתם לי בכלא שהילד במצב כזה קשה, הייתי יכול עם התפילות שלי בכלא להציל את הילד. ובאמת, הרבה מיהודי ירושלים ומחוץ לירושלים הכרתי אנשים שסיפרו לי שבכל עת צרה וצוקה הם היו עולים אפילו מבני ברק וממקומות רחוקים, היו באים להזכיר את עצמם בתפילה אצל רבי עמרם, ואכן תפילותיו עשו פרי. עד היום הציון שלו, הקבר שלו בהר המנוחות, ידוע כמקום שהתפילות מתקבלות. יש אחד מהמשפיעים, הצדיקים המפורסמים בדורנו, הרב סגל, שהוא שולח בקביעות מי שצריך ישועה, הוא אומר שהמקום שם אפשר לפעול ישועה זה הקבר של רבי עמרם. כי שם מונח איש המסירות נפש, האיש היה כל חייו הוא היה דבוק בקונו, בתורה, בתפילה, במסירות נפש. והראיה הכי גדולה שאנחנו נמצאים כבר 48 שנים אחרי שהוא נפטר, והוא כמו שהוא חי מכל בני דורו, הוא היהודי הגדול שהוא דרך לרבים, ואלפי אלפי יהודים ממשיכים לשמור ולהידבק בתורה, במסורת אבות, בבירת שמיים, במלחמה עם אנשי רשע, למרות 100 שנות ציונות, 70 שנות מדינה, והכל עדיין הלהבה היהודית, הניצוץ היהודי עדיין בוער אצל רבבות אלפי יהודים שרוצים להיות דבוקים לנקודת האמת, להמשיך לשמור על היהדות האותנטית, על התורה כפי שקיבלנו מסיני, בלי שום אידיאולוגיות וכיסויים מפלגתיים שעושים בהם שינויים ותמורות. הנקודה האמיתית הזאת, שרבי עמרם בלוי היה המייצג הבולט שלו, ממשיכה להדד ולעורר לבבות ולהשפיע על יהודים בכל קצווי תבל להמשיך ללכת בדרך השם. זה אני רוצה להגיד לכם, שנגענו רק בקצה המזלג, בקצה המזלג, מפעוליו, תלוחות חייו, מסירות נפשו, גאונותו, חוכמתו, צדקותו, פרישותו של האדם הגדול בענקים, רבי עמרם בלוי, זכותו יגן עלינו, רק טעימה קטנה, כדי שנוכל גם אנחנו להמשיך לשמור על הגחלת ולהתגבר על כל הניסיונות וכל ההתמודדויות ולהישאר יהודים נאמנים לשם ולתורתו.